שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר. היום יום ראשון, שבוע חדש, חודש חדש ושנה חדשה. באולפן אנחנו, כמו בשנה שעברה, איתן אבריאל וסמי פרץ. שנה חדשה לך, סמי.
שנה חדשה טובה גם לך, איתן. שמעת שכל אחד מכל שלושה או ארבעה ידבק באומיקרון. אנחנו פה שלושה כרגע באולפן, אני, אתה ודן בומר, האורך שלנו. אז אני לא יודע מי זה יהיה. מה? מלחיץ?
בואו נעשה עכשיו הגרלה. מי מגיש בעוד 10 ימים ומי נשאר בבית.
אם אי אפשר להסתדר בלעדיו, נחשוב על זה.
בדיוק, אז פרופסור אירן סגל, אחד המומחים לצד המתמטי של דפוס ההדבקות במחלת הקורונה, צופה שבתוך 3 שבועות, בדיוק כמו שאמרת, 1 מכל 4 ישראלית, זה 1 מכל 4 או 3?
הוא אמר 1 מכל 3-4, אבל...
כן, קיצור, הרבה. ידבק בווירוס, בדרך כלל במוטציית האומיקרון, ובעצם כבר לא יהיה ניתן לזהות מאומתים, כי בשלב הזה, אם זה באמת מה שהולך לקרות, אז מערך הבדיקות יקרוס. נכון הוא שנראה שהמחלה שהאומיקרון גורם קלה יותר ביחס לגרסאות הקודמות, אבל זו בכל זאת הערכה מדהיגה. לכן אנחנו נשאל את פרופסור רונית קלדרון מרגלית מאוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה, כיצד על המדינה ועל הציבור להיערך לקראת השלב האקספוננטיאלי של הגל החדשי.
לאחר חודשים ארוכים של התלבטות וכמעט חצי שנה בה התפקיד לא היה מאויש, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי הכריעה בסוף השבוע שעבר על זהות הממונה החדשה על רשות התחרות, עורכת הדין מיכל כהן, מי שמשמשת כעת כממלאת מקום של הממונה הקודמת, מיכל הלפרין, ומי שהייתה היועצת המשפטית של רשות התחרות. יש היום קונצנזוס די רחב שרשות התחרות מאוד נחלשה ב6 השנים האחרונות, ושהממונה החדשה צריכה להיות הרבה יותר פרואקטיבית ואגרסיבית כלפי מונופולים וקרטלים. האם היא תהיה כזו? אנחנו נדבר על כך עם דור שטרום שהיה יושב ראש רשות התחרות בעצמו.
שנת 2021 הייתה שנה מדהימה למשקיעים בבורסה, הם לא פחות מ-70 ימי מסחר שבהם נקבע שיא חדש בבורסה של וול סטריט, וזו הרי הבורסה שמכתיבה את המגמה לכמעט כל שאר הבורסות בעולם. לכן, גם מי שלא משקיע ישירות בבורסה נהנה מתשואות פנומנליות על החסכונות שלו, למשל בעלי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. אלו, מסתבר, רשמו אשתקד תשואה ממוצעת של כ-14%, כמעט פי 3 מהתשואה הממוצעת ב5 השנים האחרונות. האם החוסכים יקבלו תשואות כאלה גם בשנה הבאה? כנראה שלא, אבל כמה הם כן יקבלו? אנחנו נדבר עם גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות מיטב דש. יאללה, מתחילים. שלום לרונית קלדרון מרגלית.
שלום.
מנהלת בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה גם יחד.
פרופסור יש להגיד, כן?
פרופסור יש להגיד, אז תראי... פרופסור אירן סגל, שהוא יותר מתמטיקאי ופחות בצד הרפואי, הודיע לעם ישראל הבוקר פחות או יותר בגדול שכולנו הולכים להידבק במהלך החודש הקרוב, כך או אחרת, ושזהו, עברנו לצד הבריטי, הצטרפנו לשיטה של בוריס ג'ונסון של לקבל את מה שיש ולהוריד את הראש ולהתעטש בבית, ויהיה מה שיהיה, ככה נראה, לא?
אנחנו כבר בשלב האקספוננציאלי, אנחנו עם מקדם הדבקה אפקטיבי שהוא די גבוה, והערכה היא שאומיקרון יש לו כאן מקדם הדבקה של 2.5 אפקטיבית. אז אנחנו בשלב אקספוננציאלי, ובמהלך השבוע אנחנו צפויים לעבור את 10,000 חולים, בשבוע הבא להגיע ל-20,000.
אנחנו יודעים להגיד שההדבקה לא מבחינה בין אנשים שקיבלו בוסטר לאנשים שכן קיבלו בוסטר?
כך זה נראה כרגע, באופן על פי תמונת התחלואה הנוכחית, נראה שלמעשה מה שהוגדר כמוגנים, הם לא מוגנים מפני הדבקה.
כן, זה נוראי, את יודעת, במסגרת הקמפיין הזה של לכו להתחסן, זה מין גול עצמי שהאומיקרון תוקע לנו לקמפיין הזה של לכו להתחסן.
אבל מהצד השני זה מאוד ברור, שהחיסון מגן מפני תחלואה קשה, זה ברור מכל מקום שיש לנו עליו לגביו עדויות.
כלומר, אנשים שקיבלו בוסטר, התחלואה קשה אצלם בשיעורים נמוכים יותר מאנשים שלא קיבלו בוסטר, ובשיעורים עוד יותר נמוכים מאנשים שבכלל לא חוסנו?
כן, כן. אני לא יודעת להגיד בוודאות לגבי אנשים שקיבלו 2 מנות ולא קיבלו בוסטר. בוודאות אנשים שהם מבוסטרים, הם בסיכון הרבה הרבה יותר נמוך להגיע למצב קשה, מאנשים ללא בוסטר.
מה הטעם ללכת לקבל את החיסון הרביעי, ככל שיש כזה ויתחילו לתת אותו לאוכלוסיות גדולות, אם לוקח כמה שבועות עד שהוא מייצר את הנוגדנים שהוא אמור לייצר, ואת כבר אומרת לנו שאנחנו תוך שבועיים ב-20 אלף ביום.
קודם כל, אני לא יודעת שאושר החיסון הרביעי לכלל הקהל, ואני חושבת שלזה...
הוא עוד לא אושר, הוא עוד לא אושר. אני מניח שהוא יאושר, אבל אני לא יודע.
ההסתייגות שלי לגבי המנה הרביעית היא סוגיה של בטיחות, כלומר, אני חושבת שכן צריך שיהיה לנו יותר מידע לגבי בטיחות של מנה רביעית. ולגבי היעילות שלה, כשהעלייה היא מאוד גבוהה, זאת שאלה מצוינת. אני לא חושבת שלוקח חודש לפתח נוגדנים, בטח לא בחשיפות חוזרות. אנחנו מדברים בדרך כלל על עוררות של מערכת החיסון, זה סדר גודל של שבוע, סורנים, לא יותר מזה. אבל אני כן חושבת שכדאי שנקבל יותר מידע לגבי הבטיחות של זה, לפני שאנחנו נותנים זה לכלל הציבור. מה שעוד דבר שהוא יכול להיות מעניין ועליו אין לנו מידע, זה עד כמה אנשים מחוסנים ובוסטרים הם מדבקים. זה אנחנו לא יודעים להגיד. כלומר, אנחנו רואים שהם נדבקים כמו כולם, עד כמה הם מדבקים אנחנו לא באמת יודעים.
זה נשמע כאילו הלכנו כמה צעדים אחורה בהתמודדות עם המגפה הזו. מצד אחד יש חיסונים, מצד שני יש נגיף חדש שיודע להתגבר על החיסונים.
כן, אז יש לנו פנים לכאן ולכאן. כלומר, מבחינה אחת הנגיף הוא השתכלל, הוא מדבק הרבה יותר. מצד שני הוא אלים פחות, כלומר גם ללא מחוסנים הוא אלים פחות בהשוואה נגיד לדלתא. ויש את זה גם במחקרים בחיות מעבדה וגם במחקרים בתרביות תאים, מה שרואים שבעצם הוא מדבק מאוד במערכת האנשים העליונה, אבל הוא מדבק פחות בריאות. אז יש גם כאן איזה משהו, עלייה וקוצבה. מצבנו הרבה הרבה יותר טוב, גם כי החיסונים מגנים עלינו מפני תחלואה קשה, וגם כי יש היום טיפול תרופתי.
טיפול התרופתי החדש של פייזר שהגיע בשבוע שעבר, ומן הסתם עושה דרכו בשעות אלה לבתי המרקחת של קופות החולים, הוא נבדק מול האומיקרון, או שהוא בעצם מול הדלטה, או שזה אותו דבר?
הוא נבדק לא מול האומיקרון, כלומר האישורים הם לא מול האומיקרון, אבל אני מניחה שבסוגיה הזאת הוא כנראה יהיה יעיל באותה מידה.
כן, כשמסתכלים בעצם על הסיכונים שכרוכים כרגע באומיקרון בהתפשטות ובמספרים שמתארים לנו, אם את צריכה להמליץ לציבור מה לעשות, אז כמובן מסכות והתרחקות וכולי, אבל איזה דברים היית ממליצה אפילו לממשלה לעשות כדי לנסות איכשהו לשלוט בגל הזה?
אז כאן אני רואה את הדילמה שאני חושבת שעומד בפני הממשלה, כי נראה שהמדיניות הנוכחית היא מדיניות שמעודדת הדבקות, במובן הזה שההנחיות כיום הן כאלה שאדם שנחשף, אם אני כפי שסיפרתי לכם, בן שלי חולה, אני נחשפתי אליו, ולפי הנחיות משרד הבריאות או הממשלה, אני מספיק שאני אלך היום, אני אעשה בדיקת אנטיגן, היא תהיה שלילית, ואני יכולה לחזור לעבודה. באופן מעשי, בדיקת האנטיגן היא בעלת רגישות נמוכה, בפרט בימים הראשונים.
אבל את חוזרת כל יום הביתה ופוגשת שוב את הבן, לא?
לא, לא, לא. אנחנו מדברים כאן על סיטואציה שבה נגיד היה לי מגע חד פעמי איתו, אני מקווה שיהיו לי עוד איתו, אבל בעיקרון...
כן, תראו בחדר סגור עם הטלוויזיה, נניח.
בדיוק, ומבחינת האחרת אני יכולה לחזור לעבוד. וכשבעצם יכול להיות שאני כן נדבקתי, והבדיקה היא עדיין שלילית. לכן המרחק הזמן הזה שניתן כאן... לבדיקות, מהחשיפה ועד זה שאדם יוכל לחזור ולהתארות בקהל, הוא קצר מאוד, והוא לא ימנע את שרשרות ההדבקה. גם אני שלילית היום, אני יכולה מחר להפוך להיות חיובית באנטיגן.
אבל מאידך, אם לא היית עושה את זה, והיית נשארת עכשיו בבית, במספרים שאת מדברת, אני מדברת על סגר דה פקטו בלי לקרוא לזה, כולם יהיו בבית, כל הילדים יהיו בבית, כל ההורים שלהם יהיו בבית, רק השליחים של וולט יעבדו תכלס.
כן, זה נכון, כלומר אני חושבת שזה השיקול שעומד מאחורי ההחלטה, אבל ההחלטה הזאת בסך הכל מה שהיא אומרת זה הדבקה המונית. כל החלטה אחרת שרוצה להקטין את ההדבקות, המשמעות שלה זה באמת הגבלת התקהלויות, הערכת הבידודים.
אז זהו, השאלה אם זה אפקטיבי בשלב הזה, כשאנחנו כבר עם המספרים האלה, להגביל התקהלויות. כלומר, אם באמת נתקהל או לא נתקהל, כל ישראלי שלישי ידבק, אז, אז, אז יש טעם במגבלות?
אז השאלה מאיפה הוא ידבק, נכון? כלומר...
כן, בדיוק. במסיבה, בעבודה, בבית ספר, מהילד שהיה בבית ספר. אז
להתקהלויות.
לא, בסדר. כלומר, אוקיי.
כלומר, יש לנו את הסוגיה הזאת, אתה יודע, מערכת החינוך, גם הגבוהה וגם הלא גבוהה, עובדות כרגע כרגיל. ואתה יודע, עולמות של סטודנטים יכולים להכיל עשרות רבות של תלמידים.
כן, אגב, מבחינת בתי החולים, עד כמה הם ערוכים? הרי מדברים על מספרים שיעלו מעל 1,000 חולים קשים, ויש גם תחזיות ל-2,700 חולים קשים. בתי החולים יכולים לעמוד במספרים האלה, או שיצטרכו להכין, לא יודע מה, אולמות ספורט שבהם יכשירו אותם כמקומות לאשפוז?
אני מקווה מאוד שכל נבואות הזעם האלה של 2,700 לא יתגשמו, זה נראה לי באמת הערכה קיצונית לצד השני, אבל הבעיה היום במערכת האשפוז היא שתי בעיות. בעיה אחת היא שמערכת האשפוז מתמודדת גם עם שפעת, שפעת המסורתית שלנו, שלא הרימה ראש בשנתיים האחרונות, ועכשיו היא בהחלט שכיחה, והיא כבר מעמיסה על מערכת האשפוז. והבעיה השנייה זה הסוגיה של... הפרסונל, כלומר אנשי מערכת הבריאות שהם בעצמם ידבקו או יהיו מבודדים בגלל תחלואה בבתים שלהם, ואז יש לנו כאן מחסור בכוח אדם. ואלה שתי בעיות שמקשות מראש על מערכת השפוז, כלומר מה שבעבר אולי התמודדו רק עם 1,200 חולים קשים בגלל קורונה, אז עכשיו יש לנו כבר אנשים מושפזים עם שפעת.
תשכנעי אותי שהרעיון הבא הוא לא הגיוני או לא נכון. בעוד שבועיים יהיו, לא יודע, מעל 1,000 איש והמערכת תהיה, בבתי החולים אני מדבר, חולים קשים והמערכת תהיה לחוצה, ובסופו של דבר הדבר הזה יגיע לכולם. למה שאדם לא ילך להידבק בכל דרך שאפשרית עוד היום כדי לתפוס מיטה בבית החולים?
וכאילו, אני חושבת שהשיטה הזאת של כל הקודם זוכר.
בדיוק.
היא לא שיטה טובה בעיניי. אבל זאת אפשרות, אפשרות תיאורטית. אני לא הייתי ממליצה עליה, אני לא חושבת שהיא...
למה שאדם לא ידבק היום כדי לקבל דמי מחלה לפני כולם, לפני שיגמר הכסף? כן,
גם, כן, זה רעיון.
אני לא שמעתי שגם יש עכשיו מדיניות של פיצויים כמו שהייתה.
נכון. לא, אין.
כרגע לא, אבל תדע, את השאלה כמה הדבר הזה נשלט, וכשאת מנתחת אבל את ה... אולי נסיים בזה, את המדיניות של הממשלה, עד כמה היא מתנהלת פה, עד כמה את מזהה שם עקביות, או שיש שם קצת יותר מדי זיגזגים?
יש את העקביות שהייתה גם בדלתא, של המחשבה שאסור לסגור את המשק, ושתחתק לו להמשיך להתנהל כמה שיותר קרוב, לאופן נורמלי. הבעיה היא שלא יהיה כל כך נורמלי כשיהיו הרבה אנשים חולים. וכאן העניין הזה של כן להיבדק בטווח של שהוא אפילו פחות מ-24 שעות מחשיפה, זה קצת לא מתאים לצמצום תחלואה, והעומסים היום כבר על מערכות הבדיקה הם מאוד מאוד קשים.
כן, אתמול סיפרה לי מישהי שהייתה שעתיים בתור לבדיקה.
אם המדיניות היא יאללה שכולם ידבקו, אז אין שום טעם בבדיקות ובבידודים האלה, כי הם קצת, הם לא עושים את העבודה בצורה הזאת.
כן.
ככה אני רואה את זה.
בואי תתני לנו מספר בהסתברות של האחרונה, בהחלט סמי מסמן לי, כי הוא כבר נכנס לדיכאון, והוא רוצה ללכת הביתה ולהיסגר ולא לצאת.
לא, אבל אין תחלואה קשה גבוהה.
מה הסיכוי כפי שאת רואה את זה, חצי 20-80, שבעצם בסוף התרגיל המאוד מורכב של האומיקרון אנחנו נהיה אחרי הכל, כי בעצם אנחנו מקבלים סוג של חיסון מהטבע. כולם ידבקו, לפחות לזמן מה, לכולם יהיו נוגדנים ברמה טובה נגד וירוס שהוא לא כל כך מסוכן כפי שהיה בעבר, כמעט שפעת במונחים של כמה אנשים זה שולח לבית חולים והורג.
אז קודם כל אני מקווה שהאומיקרון בוודאות הוא בסיכון יותר נמוך מביא לתחלואה קשה. יש איתו אבל בהרבה הרבה יותר נמוך, ואנחנו רואים בלונדון אין בכלל עלייה, או כמעט אין עלייה במונשמים. אבל אנחנו לא יודעים דברים אחרים עליו, אנחנו לא יודעים על ההשלכות ארוכות הטווח, כלומר על מה שנקרא לונג קוביד, אז קודם כל, אני מקווה שבזה שהוא לא גורם לתחלואה קשה, אני מקווה שגם אין לו השלכות ארוכות טווח שפוגעות באיכות חיים ובבריאות של אנשים.
כולנו מקווים את זה, אבל כולנו נדבק, כנראה.
לא, אני אומרת, יש איזה משהו שאנחנו אומרים, אז אם זה סתם שפעת, בואו נלך ונדבק, אבל אני ממש מאחלת שזה המצב. ובמובן האחר, אני חושבת שגם אם הוא ייצר חסינות, וזה בעצם מה שיוריד את הגל בסופו של דבר, כי אם כולם ידבקו, אז לא יהיה לו כל כך לאן להמשיך להתפשט. אז א', יכול להיות שבאמת אנחנו עוברים למצב של תחלואה עונתית ונגיף לא מסוכן דמוי שפעת, או דמוי הקורונה העונתית שהייתה עד עכשיו.
כן, יפה. כן. בסדר, טוב, אנחנו נשאר עם התחזיות האלה, יש לנו רושם שאנחנו עוד נדבר. תודה רבה, פרופ' רונית קלדרון מרגלית.
תודה.
להתראות, תודה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לדרור שטרום.
שלום רב.
יושב ראש המכון לתכנון כלכלי ולשעבר יושב ראש רשות התחרות. אז יש לנו ממונה חדשה על רשות התחרות, עורכת הדין מיכל כהן. קודם כל, תספר לנו קצת מה אתה יודע להגיד עליה, על הרקע שלה בתחום הזה של הגבלים עסקיים.
קודם כל צריך לברך את
מיכל. נכון,
בהחלט.
הגיע הזמן, חצי שנה בלי אף אחד.
בדיוק, וגם זה אחד המקרים הברורים שבהם הצלחתה היא הצלחת כולנו. זה לא משהו שהוא צר או נוגע לחלק מסוים מהציבור, זה נוגע לכל הציבור. מיכל היא ותיקה בתחום, היא די הרבה שנים, כ-15 אולי יותר שנים ברשות התחרות, וגם לפני כן היא עבדה למיטב זיכרוני במחלקה הכלכלית, בפרקליטות המדינה, כך שכל הנושא הזה הוא הוויה ועולם שהיא חיה אותו לאורך שנים רבות ובקיאה בו היטב.
אז תראה, מצד אחד היא חדשה, יש לה הזדמנות לעשות את הרפורמות ואת האג'נדות שהיא רוצה ויכולה להרים. מצד שני, היא הייתה סגנית של הממונה הקודמת, שאני חושב שיש היום קונצנזוס על כך שהיא הייתה חלשה, לפחות במונחים של רפורמות ושל דברים חדשים. היא תמיד הייתה על הצד הזהיר והמשפטי, והבוא לא נעשה שום דבר עד שאין לנו ברירה או שהחוק מחייב אותנו. אז איפה סגנית כזאת היא עשויה לשעבר, עשויה להימצא? בצד השמרן של מי שהיה המנטור שלה עד עכשיו, או דווקא בללכת קדימה ולעשות את הדברים, שתכף נדבר מה הם יכולים להיות?
אז תן לי להיות יצירתי ולהגיד לך שאני אדבר על הדברים מנקודת מבט אישית שלי. אני גם הייתי סגן של ממונה ויועץ משפטי של הרשות, ולאחר מכן נהייתי הממונה על התחרות, או אז קראו לזה הממונה על הגבלים עסקיים. והמשפט הנכון הוא שכל ממונה פותח דף חדש לגמרי, הוא קובע לעצמו את קו האופק שאליו הוא רוצה להגיע, את העדיפויות, את השווקים שבהם הוא רוצה לטפל, וגם את מדיניות התחרות, מדיניות האכיפה של התחרות שתנחה אותו. כל עוד שאתה סגן, אתה בהחלט מכבד וכפוף למדיניות שמכתיב הממונה. ברגע שאתה נהיה הממונה, אתה נותן כמובן קדימות לדברים שאתה למדת שצריך לקדם אותם יותר טוב מכפי שקידמו אותם בתקופה שהיית סגן.
אז זהו, השאלה היא עד כמה באמת ליושב ראש רשות תחרות יש, נקרא לזה, גם את הסמכות, גם את הכלים, גם את האמצעים לבוא ולהגיד השנה או בשנתיים הקרובות אנחנו מתלבשים על ענף X או ענף Y, וכמה אגרסיבי ללכת בכלים שאתה מפעיל. יש לו את כל האמצעים לעשות זאת, או שהרשות קצת מסורסת מאז פרשת מתווה הגז?
לא, הרשות איננה מסורסת. הרשות, אחרי פרשיית מתווה הגז, ובצדק אתה מציין את זה, סמי, היא ריסנה את עצמה מלעסוק בנושא הספציפי הזה, שהיא ראתה בו איזה פצע רגולטורי עם מוגלה, אבל הרשות ככלל לא, והממונה החדש בכלל, לא מוגבל, יש לו כלים מאוד משמעותיים לבוא ולבצע חקירה, בדיקה וגם הליכים אם צריך. בכל תחום אפשרי, הרשות היום מצוידת בסמכויות שהלוואי שהיו לנו לפני 15 שנה, גם בתחום האכפתי וגם בתחום הפשוט, שהיא לא חייבת רק להגיב לבקשות, אלא יכולה ליזום בדיקות בשווקים שהיא לא הכירה עד כה, ולכן יש לה עולם שלם של כלים ואופק פתוח ומלא.
אבל כשאנחנו יודעים שבישראל יוקר המחיה גבוה ב-20% בממוצע בהשוואה ליוקר המחיה במדינות ה-OECD, כמה מתוך הדבר הזה צריך להמיס על כתפי רשות התחרות, בעובדה שישראל כל כך יקרה?
אז תראה, יש פה קו מאוד מאוד ברור ועווה במה הרשות צריכה לעסוק בו אל מול גורמים אחרים, כמו משרד האוצר, משרד הכלכלה ומשרדי הממשלה הרגילים. הרשות צריכה להתמקד, ובזה היא גם יודעת להתמקד, בדברים שמתגבשים והם אינם חוקיים. זאת אומרת, אם יש קרטל, אם יש מצב שבו יש התאמה, אם יש מצב שבו יש למשל מעט ספקי מזון שאחד מהם מיישר קו עם השני, קוראים לזה אוליגופול וכולי, תופעות שלמות, קשת שלמה של תופעות שהן בלתי חוקיות, ולגביהן הרשות יודעת גם לנקוט בצעדים ספציפיים, יודעת לפרק קרטלים, להעמיד אותם לדין, למנוע היווצרות של מונופולים. אלה דברים שהרשות בהחלט מופקדת עליהם, יש לה מיומנות רבה בהם, כולל למידה ממדינות אחרות מעבר לים.
אבל אין לה כלים בשינוי מבנה של ענפים מסוימים. כלומר, אם מזהה ענף שהמבנה שלו הוא זה שיוצר את הבעיה, ולאו דווקא עובדה שמישהו עובר על החוק, אין לה שיניים בתחום הזה.
אז הנה, בוא ניקח דוגמאות ספציפיות. למשל, כאשר היה צריך להפריד את קרנות וקופות הגמל מהבנקים, נדרשה רפורמה בהנהגת משרד האוצר, שרשות התחרות הייתה צד לה, וזאת רפורמת בחר. כשהיה צריך להפריד את חברות כרטיסי האשראי, גם פה נדרשה, זאת אומרת, ברפורמות מבניות חייבים הובלה של משרדי הממשלה, ובראשם משרד האוצר, ואז הרשות היא מסייעת לתהליך, היא לא מובילה אותו. בכל המצבים האחרים, הרשות היא מובילה את התהליך.
אני רואה תמונה קצת שונה, תקן אותי אם אני טועה, כזו שבא לרשות גם ללא עכשיו ועדות ורפורמות בברכה של ראש הממשלה ושר האוצר, יכולה לעשות דברים, ואני מסיק את זה ממה שקורה בארצות הברית. אתה רואה ששם כבר התחילו לעבוד בלי לשנות חוקים ובלי רפורמות ארוכות וועדות ארוכות. פשוט להשתמש בכוחות שיש, בחוקים שיש, בסמכויות שיש, כדי לבוא ולדרוש כל מיני התנהלויות שונות ממה שהיה עכשיו מתאגידים בכל מיני תחומים, וזה בנוסף לפתיחה של חקירות רשמיות, שעצם הפתיחה שלהם היא הצהרת כוונות מאוד משמעותית. האם אנחנו צריכים והאם אנחנו צפויים לראות לדעתך דברים כאלה גם בארץ?
אז קודם כל בוא שנייה נסביר למאזינים,
כן, כדאי,
את ההבדל בין ארצות הברית לישראל, משום שגם בארצות הברית, שבו יש בהחלט מהפך בתחום האנשים שמאיישים את הנהלת רשויות התחרות, יש מהפך שם. המהפך הזה טרם יתרגם עד עכשיו, וכנראה שבגלל שהזמן קצר מדי לזה, טרם יתרגם עד עכשיו לשינויים מבניים. זאת אומרת, אף אחד לא פיצל את פייסבוק, אף אחד לא ביקע את אמזון או את גוגל, ובהחלט הם עובדים שם, כפי שאני יודע, הם עובדים גם על שינוי החוקים, כדי שיאפשרו להם לעשות מהלכים כאלה, לפתיחה לתחרות של ענקיות האינטרנט, שזו דוגמה אחת מני רבים. בישראל יש סמכות פורמלית לממונה לפנות לבית הדין בבקשות לפצל מונופולים, אלא שהסמכות הזאת שנמצאת בסעיף מסוים בחוק התחרות, היא כל כך מותנית בתנאים וסייגים, שכל מי שעיניו בראשו מבין שעדיף לפנות לרפורמה בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, מאשר לחכות שבית משפט, ובינינו איתן וסמי, אתם יודעים היטב, בתי משפט זה לא המקום להכריע בו רפורמות, ובטח לא לנהל רפורמות. עדיף לעשות את זה בבית המחוקקים, אחרי תשתית מתאימה, במשרד האוצר. אגב, אנחנו בישראל מצטיינים במספר מאוד מאוד גדול של רפורמות מבניות עד היום, וזה לא רק בתחום הפיננסים שהזכרתי קודם, גם בתחומי האנרגיה, פיצול בתי הזיקוק, ורפורמות אחרות בתחום התקשורת שראינו אותן. זאת אומרת, אנחנו עתירי ניסיון, וזה עובד לא רע בישראל. הפטנט שלנו עובד לא פחות טוב מהאמריקאים.
לפני, נדמה לי, חודשיים, הרשות האמריקאית העבירה לשורה מאוד ארוכה של חברות אינטרנט וגם לא אינטרנט, אזהרה ש... פרסום שגוי הוא אסור על פי חוק, ותיזהרו מאוד כשאתם מכניסים תגובות מזויפות באתרי האינטרנט. זה הופך לעבירה שהיא אולי איננה פלילית, אבל יש לה סנקציה משמעותית ברגע שהם יתפסו. עכשיו, שרשות ממשלתית מוציא דבר כזה, זה משנה התנהלות של אנשים.
כן, רק צריך להזכיר שלאותו גוף, נציבות הסחר, או ה-Federal Trade Commission, ה-FTC, יש סמכות בסעיף 5 לחוק שמכונן אותה, להילחם בכל דרך מסחר שאיננה הוגנת. והסמכות הזאת אין אותה לאף גוף בישראל. הגורם הכי קרוב לנושא הזה זה רשות הסחר ההוגן והגנת הצרכן שבמשרד הכלכלה, ולצערנו היא רשות שלא הגיעה לממדי האכיפה של רשות התחרות אפילו, כך שאנחנו עדיין בהתפתחות בתחום הזה. אבל גם הצעד שאתה מדבר עליו, של משלוח מכתבי התראה לתאגידים בשוק, איננו צעד מבני אמיתי שיוצר תחרות. זה העמדה של אותם תאגידים על כך שהרשות חושבת שאולי יש אי חוקיות בהתנהלותם, אין ספק שלוקחים את זה ברצינות.
נו, כרטיס צהוב, לא יותר
כן,
מזה.
כן, ואין ספק שאני גם אגיד לך את הצד השני והמעט ציני של התמונה הזה, שעכשיו כל אחד מהתאגידים, תאגידי הענק האלה, מעסיק סוללה שלמה של 50 עורכי דין וכלכלנים.
שעבדו פעם ברשות התחרות לפני כן.
והם יעמדו ברשות התחרות או בקונגרס או whatever, ויצדיקו למה בכל זאת הם היו בסדר, ומה הם צריכים לשנות או לא. אני לא חולק על זה שכשיש אנשים חדשים, יש דינמיקה יותר טובה לפעמים, אבל לא מדובר בהיעדר כלים בישראל, אלא מדובר לדעתי יותר יוזמה ונחישות.
אז זהו, אם אתה עכשיו צריך להמליץ למיכל כהן להתלבש על 2-3 ענפים כדי לנער שם את הענפים הללו כדי שהתחרות תגדל, מה היו הענפים האלה?
אז קודם כל, אני לא בבחינת ממליץ למיכל, היא כבר בקיאה בתחום, אבל אני אגיד מה שאמרתי כבר בעבר איתכם, נדמה לי שהתחום המרכזי של דעתי מדינת ישראל חייבת לפצח אותו, הוא התחום שבו החלה כבר חקירה, אבל צריך אולי להעמיק בה, זה התחום של היחסים בין ספקי המזון לרשתות המזון. המקטע הזה נגוע בים של הסדרים בעייתיים ביותר, שגורמים בסופו של דבר למחיר מופקע, למחיר שהוא לא ריאלי, הוא לא מתאים לרמות השכר שיש לנו בישראל, ובזה חייבים לטפל, משום שזה התחום של המוצרים הבסיסיים, שהיינו רוצים שכל משק בית יוכל להרשות לעצמו.
כן, ושם כבר יש חקירה באמת, אנחנו לא יודעים לאן היא תוביל, כי היא ממש בראשיתה. שאלה ממש אחרונה לסיום, צריך להגיד, רשות התחרות לא חוקרת ממשלה, כשהממשלה היא מונופול בתחום מסוים, היא לא עושה שום דבר בנידון, נכון? אני חושב על שוק הדירות, שבו הממשלה היא שולטת בשוק הקרקעות, ולכאורה היה נדרש שמישהו יבוא ויגיד לממשלה, אתם לא עושים את עבודתכם כמו שצריך, תמכרו הרבה יותר קרקעות. אין נכון, פה לרשות סיי, נכון?
הרשות איננה יכולה לחקור מונופולים או קרטלים שאינם עסקיים או אינם גורמים עסקיים. היא לא יכולה לחקור תופעות של הפחתת תחרות על ידי המדינה. יש למיטב ידיעתי שתי מדינות בעולם שיש בהן סמכות כזאת, וחייבים להגיד שגם שם היא לא מופעלת. זאת אומרת, הרשות כגוף, כחלק, כאורגן, כיד של המדינה, כנראה תתקשה מאוד לבוא ולפעול מול המדינה עצמה, אלא בדרך של המלצה, עצה טובה או נייר עמדה.
יפה.
זה העבודה שלך, סמי.
בהחלט, אנחנו נעשה את זה.
של כולנו.
הם לא יעשו את זה, אז...
כשיש שנים רבות שבהן לא אוכפים ולא מעמידים לחקירה כל מיני התנהגויות, הדבר הזה מאוד קשה להחזיר את רמת ההרתעה לרמת הדריכות שהפיינה בעבר, כי בעבר... לא היו התנהלויות כאלה, אפילו שלא בהכרח מדובר במשהו לא חוקי,
נזהרו.
אנשים נזהרו לא להתקרב בכלל למצב שבו יהיה בסיס לחשוב שאולי יהיה בטעם. והחזרת ההרתעה הזאת היא אולי דבר עיקרי.
אני מסכים איתך לחלוטין, ובזה נסכם, אבל בדיוק באותה מידה, אם התחלת תהליך ואז נתת לו להתמוסס, אז גרמת נזק כפול ומכופל.
בהחלט.
דרור שטרום, תודה רבה.
תודה רבה. תודה לכם.
שלום לגיא מני.
שלום רב.
מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות מיטב דש. תשמע, שנת 2021 הייתה באמת שנה מדהימה למשקיעים בבורסה. הרבה מאוד שיאים נשברו, תשואות נפלאות בקרנות ההשתלמות, 14% תשואה. וכשאתה מסתכל על השנה הקרובה, 2022, שנפתחה, אז אתה רואה שיש שני פרמטרים שעבדו בשנה הקודמת, והשאלה אם יעבדו גם בשנה הקרובה. הראשון, ריבית נמוכה, אין מה לעשות. זה דוחף הרבה מאוד משקיעים לבורסה. ושתיים, שנת 2021 הייתה שנה שבה בעצם פותח החיסון, ובעצם ראינו את החיסון לקורונה בכל העולם. עכשיו, כשיש לנו גם אומיקרון וגם תרופה בעצם נגד קורונה, האם זה אומר שאנחנו מתחילים את השנה הזו עם תנאי פתיחה טובים שיביאו את רמת התשואות לזו שידענו בשנה הקודמת?
אוקיי, אז ראשית, בהחלט שנת 2021 הייתה שנה פנומנלית בשווקים, ראינו תשואות דו-ספרתיות בשוקי המניות בעיקר, ומבחינת הקורונה, אז אנחנו רואים שבניגוד לאי ודאות ששרתה בשנת 2020, ברגע שכמו שציינת, נושא החיסונים נכנס, אז ירדה רמת אי הוודאות, והעולם לאט לאט יודע לחיות לצד הקורונה, כלומר הכלכלות והחברות הסתגלו, ואנחנו רואים שנגיף האומיקרון, שהוא נגיף יותר או מוחלש לפחות, אני לא אפידמיולוג, אז השווקים פחות מתרגשים וממשיכים לדעת לחיות לצד הקורונה מבחינת הנגיף, ויותר השווקים מסתכלים על רווחיות החברות ועל נושא המקרו, ופחות מתרגשים אולי ליום אחד או יומיים, לא מעבר לכך לנושא הקורונה, כי העולם הפך ליותר טכנולוגי, יותר אנשים יודעים לעבוד גם מהבית, ויודעים להסתגל סך הכל התנאים לצד הקורונה.
האם אתה זוכר שנה קודמת ומתי הייתה שבה נהננו מצועות כאלה, 14-15% בממוצע, על תיקים שהם אמורים להיות סולידיים, לפחות בחלקם? זאת אומרת, זה נכון שעברנו בכל התיקים האלה בצורה די דרמטית להשקעות בחול והשקעות במניות וצמודי מניות, אבל עדיין, קרנות השתלמות כלליות עם תשואה של 15%, אם היה אפשר לקבל את זה ברציפות באופן קבוע, חצי מדינה הייתה יוצאת לפנסיה.
בהחלט הייתה, אני מסכים לגמרי שזו שנה שאינה מייצגת, ושוק המניות שרשם תשואות מאוד מאוד גבוהות, אנחנו לא מעריכים ששנת 2022, עם כל הרצון הטוב, תיראה באותו קצב של שנת 2021, אנחנו כן עדיין חוזים תשואה טובה וחיובית לשוק המניות, חד ספרתית, בין 5-10%, התוחלת פחות או יותר, אלא אם כן יהיה איזשהו משהו משמעותי בשווקים, לכיוון כזה או אחר, אבל בהחלט זה שנה יוצאת דופן, שאנחנו יצאנו גם מהקורונה, גם שהעולם צמח בצורה יוצאת מן הכלל, והבנקים המרכזיים היו עם ריבית אפסית, ותמכו עוד בשווקים ברכישה של אגרות חוב, כל הדברים האלה יחדיו נתנו בוסט מאוד מאוד משמעותי לשווקים. אנחנו בפני שנה של צמצום מוניטרי, כל הבנקים המרכזיים כתוצאה מהאינפלציה שמתחילה לבעבע מתרחישי הקורונה, הבנקים צפויים, חלקם כבר התחילו בתהליך של העלאות ריבית.
אז זהו, קודם מדברים על זה, על חזרה לנורמליות, אבל נדמה שכשבאמת מתחילים להתארגן לחזרה לנורמליות, אז האומיקרון קצת משבש את החזרה, אז הוא יכול לעכב אותה בעוד איזה זמן.
נכון, אז יכול להיות שהאומיקרון יכול לשבש, אבל זה לתקופה לא כל כך ארוכה. בהחלט שזה יכול לגרום עדיין לכך ש... לצורך הדוגמה, מחירי התובלה ימשיכו להישאר ברמות גבוהות, ראינו את הנסיקה במחירי התובלה ובעלייה של, של, הנאה של קונטיינרים בעולם, ויכול להיות שהמגמה הזאת תימשך, אבל לא לטווח ארוך. שוב, אנחנו חושבים שבסופו דבר העולם יחזור לנורמליזציה, השיעור, ההבטלה, אנחנו רואים חוזר ויורד, עליית השכר ממשיכה לעלות, כל הדברים האלה גורמים לכך שצריך קצת לקרר את ההתחממות האינפלציונית, וזה מה שהבנקים המרכזיים צפויים לעשות בשנה הקרובה וכנראה בשנים הבאות, חזרה של נורמליות. מצד שני, צריך גם שהבנקים המרכזיים לא יהיו מאחורה ויחכו יותר מדי שהאינפלציה תתפרץ, ומנגד לא צריכים להיות יותר מדי הוקיש, כלומר ניציים בעלאות הריבית,
כדי לא לגרום לכלכלה להיכנס להאטה משמעותית.
בסדר, אבל זה הבעיה של אתה יודע, יורים של בנקים מרכזיים. אנחנו מדברים על משהו יותר גושמי וספציפי. אני רוצה קצת להקשות עליך. אתה יודע, כשאנחנו שואלים מדי שנה מה תהיה התשואה השנה הבאה, אז באופן טבעי בתי השקעות ואנליסטים אומרים שזה יהיה בין 5-10% או בין 8-15% או איזשהו משפט, ואפשר להבין את זה כי זה מאוד רציונלי, זה הממוצע הרב שנתי, אז הסיכוי הכי טוב שלך לפגוע הוא להגיד את מה שהיה בממוצע בשנים האחרונות, אבל אנחנו גם יודעים ש... שווקים חוזרים לממוצע, הם עולים, הם יורדים, ובסופו של דבר הקו הוא מתמתן, קו האמצע של העניין. אז אחרי שנה כל כך גדולה, של עליות כל כך חדות, עם כמה רוחות פנים מהדברים שציינת עכשיו, האם זו לא השנה שבה נקבל תשואות יותר נמוכות, וככה הממוצע ייראה לאורך זמן יותר גבוה, יותר מוכר? אולי זאת השנה שנקבל, אני לא יודע מה, 3-6%, או אפילו שנת אפס שקורית מדי פעם?
בהחלט יכול להיות שהתשואה הממוצעת תהיה יותר נמוכה. הערכה שלי שהיא תהיה בסביבות 5-7%, כי עדיין אני חושב ששוק המניות יכול להמשיך לאור השיפור ברווחיות של החברות, להפגין תשואה טובה. מצד שני, שוק המניות אין בו כמעט תשואה, ולכן הוא לא נותן לנו כמעט תשואה. דבר נוסף שאמור לתת איזשהו תשואה למשקיעים גם בשנת 2022 זה בחיסכון ארוך טווח, זה האפיק הלא סחיר. כל נושא של התשתיות, הנדלן, קרנות ההשקעה האלטרנטיביות, הן ממשיכות לספק תשואה טובה, כל עוד העולם ממשיך.
כן, לא, הזכרת נדלן, רק נסיים אולי עם העניין הזה, עד כמה אתה מרגיש שהציבור חם מאוד על נושא דירות, ועד כדי כך שהוא פודה כספים מקופות גמל, קרנות השתלמות, משוק ההון, ואומר, בשוק הדירות הכסף שלי יהיה עם תשואה יותר גבוהה.
או יותר בטוח.
או יותר בטוח, אוקיי. אז אנחנו רואים את המגמה של העלייה של מחירי הדירות. אני חושב שכל עוד ההיצע לא ידבק והביקוש, אנחנו נראה עליות, אבל לא יהיו בשיעורים שראינו בשנים השנה האחרונה בעיקר. אני לא חושב שלהסיט ממקום אחד למקום אחר זה הדבר האחרון, גם התשואה צריך לזכור בישראל על שכירות היא יחסית נמוכה. אני חושב שצריך שילוב, לא לעשות הסתה מפה לפה בצורה פראית כזו או אחרת, אלא מי שיכול להרשות לעצמו להחזיק דירה זה בסדר גמור. התשואה השוטפת אומנם היא נמוכה, אבל בסופו של דבר ישראל היא מקום שכמות הדירות בו הוא מוגבל. אבל זה לא אמור לבוא לידי ביטוי על חשבון החיסכון הפנסיוני של הציבור, ששם יש פיזור הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר דירה. בצורך לזכור, אנחנו עדיין במזרח התיכון, ולכן פיזור של נכסים בתחומים כל כך רבים, בעיקר בחיסכון הפנסיוני, גם בתשתיות, גם בעסקים בכל העולם, גם בשוק פרטי, הכוונה. גם בנדלן ברחבי העולם, הוא הרבה יותר מפוזר ומניף תשואה אפילו יותר טובה מאשר השקעה רק בדירה.
ברור, אז אתה אומר, לא להתחיל לבזבז את הכסף כאילו שגם בשנה הבאה אנחנו מקבלים דו ספרתי, ולפזר, לפזר, בסוף זה ארוחת החינם היחידה שיש בעולם ההשקעות.
נכון מאוד.
תודה רבה לך.
תודה.
בבקשה, נתראה לך.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, שנה טובה.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.